הנושא שאנחנו לומדים עכשיו הוא השבת. השבת נושא נכבד, סך הכל שביעית מהחיים שלנו עוברת על שבת, עוברים על שבת, זה נכון? וזה לכאורה דבר לא מובן. שמירת השבת היא מעשה פרדוקסלי לכאורה, משום שבשבת מה שעושים זה שום דבר, כלומר נחים. ואיך שאנחנו תופסים בצורה פשוטה את תפקידו של האדם בעולם הזה, תפקידו של האדם בעולם הזה זה לעבוד. כלומר, זה שהאדם נח זה דבר לא נורמלי. מדוע אנחנו עובדים? משום שהעולם איננו מושלם, וכל זמן שהעולם איננו מושלם אנחנו עובדים כדי לשנות אותו. ולכן הפסקת העבודה היא מעשה אנטי-עולמי. זה מעשה המתנגד לכל מגמה הטוב והיושר בעולם. שהרי ריבונו של עולם נתן לנו עולם שמסיבות השמועות עמו איננו מושלם, ולכן עלינו להשלים אותו ולא לנוח ולא לשקוט כל זמן שהעולם איננו כראוי. ולכן אומר התלמוד, גוי ששבת חייב מיטה. לא שהורגים אותו, באמת לא הורגים אותו, אבל אומרים לו שהוא חייב מיטה. מדוע? אומר רש"י, משום שמבטל את יישובו של עולם. העולם צריך להתיישב, והוא במקום ליישב את העולם נח. הדבר הזה הוא כמובן לא מוסר, שנאמר יום ולילה לא ישבותו. יש עדיין בעולם אומה אחת שאצלה לא נוהגים יום מנוחה שבועי, זה האומה הסינית. בסין באמת עובדים 364 ימים בשנה. 364, ויש יום אחד שבו לא עובדים, זה יום המהפכה, ואז צועדים כל היום במצעד הגדול לכבוד המהפכה. אם כן, אין בסין שבת, הם לא עוברים על האיסור של יום ולילה לא ישבותו. אבל איך ייתכן, אם כן, שאומות העולם היום כן נחים? ועוד יותר קשה, איך זה שהתורה קבעה כחוק לעם ישראל לנוח פעם בשבוע? כן. העולם חסר מנוחה כשהוא כבר מושלם. זה ברור, כלומר, היא כל זמן שאין מה לאכול, אז צריך לגדל חיטה. כל זמן שיש מלחמות, אז צריך להילחם, או להשקיט מלחמות. מה?
אני התכוונתי לחיסרון רוחני יותר. כי העולם זה רוחני גם וגם...
כן, אבל זאת השיטה של בעלי האופיום להמונים, שהם חושבים שצריך לדבר על מנוחה כדי לא לטפל בבעיות הבוערות. וכנגד זה הייתה ביקורת צודקת לכאורה של המרקסיזם, שאמר, הרי מכיוון שהדת מדברת על מנוחה ועל עולמות רוחניים, זה משכיח מבני האדם את הצורך לטפל בבעיות הבוערות המיידיות. אבל זה נכון שגם המנוחה יש לה מקום, אבל את זה אפשר לעשות גם בימות החול. כן? זה כמו שהרמח"ל אומר במסילת ישרים, שעצתו של פרעה הייתה תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. כלומר, אם אתה עובד כל הזמן, אז אין לך זמן לחשוב על שום דבר, ממילא גם לא על התיקון המוסרי של נפשך. ולכן אומר הרמח"ל, חייב כל אדם לקבוע בכל יום זמנים שבהם הוא יושב עם עצמו ועושה את חשבון הנפש. אבל לא צריך בשביל זה שביעית מן הזמן, ולקבוע את זה כחוק בא לעבור לאנושות, כלומר לפחות לעם ישראל. עד רבה, אם יש יום מנוחה אז הוא מיואש. זאת אומרת, כי ביום מנוחה יש בטלה. בטלה מביאה לידי שעמום, שעמום מביא לידי זימה.
אבל כל כך לגבי בעבודה, הוא לא יהיה במחשבה, הוא לא יכול לתת לנו עשר.
בסדר, אז הוא יכול לנוח בכל יום. אז כל יום הוא יכול קצת לעבוד, קצת לנוח ולחשוב את חשבון הנפש שלו. כן.
אבל הגויים הרי הם זה שיש להם יום שבתון, זה לא אומר שהם נחים, זה לא שזה יום מיוחד, הם עושים כל מנחות שאנחנו מנחות של שבת, זאת אומרת שהמנוחה, תלוי איך אנחנו מגיעים מנוחה, זה השביתה מלאכות שבת.
טוב, זאת שאלה אחרת. כלומר, למשל, ההלכה אומרת שגוי ששבת חייב מיטה, אין הכוונה אם הוא שובת כמונו, אלא אם הוא קובע לו יום שבו הוא לא עובד. זו הכוונה. ואנחנו רואים את זה היום. אומות העולם שובתים בימי ראשון, ואז יש המון תאונות דרכים, חייב מיטה. כן? זאת אומרת, הוא לא יודע להשתמש במנוחה שלו כראוי, אז עדיף שלא ינוח. השאלה היא, למה אנחנו נחים? מה?
אנחנו בשבת, אדם יכול לתייף וגם לשמור שבת.
זה נכון, אדם יכול לתייף וגם לשמור שבת, וחכמים גזרו שבכל זאת לא יתרח יתר על המידה בשבת. זאת אומרת, יש מצוות עונג שבת. נכון שהיא מדי רבנן, אבל אחת בכן, היא באה לבטא את המגמה של השבת, כן? השבת זה יום השביתה. גם נאמר מפורש, וינח ביום השביעי. למען ינוח שורך ועבדך ועמתך וגרך כמוך. כן? אז אם כן, מדובר על למען ינוח. בוודאי שהמגמה הזאת נמצאת בשבת. וזה לכאורה משהו לא בסדר. למה באמת לשבות מלאכה יום אחד בשבוע? הדבר הזה הוא נגד העולם, נגד סדר הטבע האמיתי, ולכן צריך הסבר מדוע אנחנו שובתים בשבת. להזכיר לכם, בתקופה העתיקה, בתקופה הרומאית הלניסטית, הייתה אחת הביקורות הקשות ביותר של האנטישמים נגד היהודים, שהיהודים הם עצלנים. כי היהודים נחים פעם בשבוע. שלא לדבר על ימים טובים, וחוץ מזה מה הם עושים כשהם נחים בשבתות ובימים טובים? הם אוכלים. מה שהם עושים, הם אוכלים ויושנים. זה פחות או יותר התכלית של החיים של היהודים, ולכן טענו שהיהודים הם חומרניים גסים. מה? המן טען את זה גם כן, מובא במדרש. אבל זה טענות שחזרו על עצמם גם בדורות שאחרי זה. אם כן, אנחנו צריכים להסביר באמת למה אנחנו עושים את זה. יש איזה יהודי אחד באלכסנדריה, פילון, אלכסנדרוני, אז הוא רצה קצת לתרץ את זה בעיני ההליניסטים, אז הוא כתב את זה ביוונית, שהשבת זה נותן כוח כדי לעבוד בשישה ימים אחרי זה. בסדר, אז זה מה שנקרא פונקציונלי, זה טוב. כן? גם אומות העולם היום מבינים את זה, שכדי לעבוד טוב, כדאי לנוח יום אחד בשבוע. בסדר, אבל זה, רואים את זה מהסגנון של התורה, מכל ההלכות, מכל הדברים שנאמרו על השבת, שכוונת השבת היא אחרת לגמרי. אז אם כן, יש להבין מאיפה מתחיל הרעיון הזה של השבת. לכאורה, היחיד שמותר לו לשמור שבת, זה רק הקדוש ברוך הוא בלבד. כן? אתם יודעים בוודאי שבששת ימי המעשה יש תיאור של עבודה קשה שהבורא עובד אותה במשך ששת ימים. ביום הראשון בורא שמיים וארץ, ביום השני את הרקיע, ביום השלישי את הצמחים, ביום הרביעי את השמש ואת הירח, בחמישי את העופות ואת הדגים, ביום השישי את החיות ואת האדם. אז ריבונו של עולם מחליט ששת ימים, זאת עבודה קשה מאוד, מותר ביום השביעי לנוח. כמה זמן נמשך היום השביעי?
6,000 שנה.
זה נקודה שאנחנו כבר אמנו עליה כמה פעמים בהקשר לדברים אחרים, וכאן אנחנו צריכים לראות את זה בהקשר לשבת. על כל פנים, ששת ימי המעשה של ריבונו של עולם הסתיימו מזמן, והיום אנחנו נמצאים כבר ביום השביעי של הבורא. ולכן מי שנח זה הקדוש ברוך הוא. תזכו למה שכתוב בתורה, ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם, ואחד אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים כיום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. כבר ציינו שהפסוק הזה איננו קיים. אין פסוק כזה בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. למרות שהפסוק הזה היה מתבקש לכאורה, שהרי בסיומו של כל יום התורה אומרת ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. אם כן, בסיומו של יום השביעי מתבקש שיהיה כתוב בתורה ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ואם התורה החליטה שלא לכתוב את הפסוק הזה, זה סימן שלדעת התורה עדיין היום השביעי לא הסתיים. אם כן, מתי יסתיים? בסיומה של ההיסטוריה האנושית המתוארת בתורה, לפי חוקי התורה, בסיומה של ההיסטוריה הזאת ייגמר היום השביעי. בינתיים, כל הזמן ההיסטורי הוא כל כולו מה שנקרא יום השביעי של הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה הוא עושה בכל היום השביעי הזה, הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? שום דבר, נכון? זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא... מה?
זו הבחירה החופשית שלנו?
כן, בין היתר. זה מזה נובעת הבחירה החופשית שלנו. אבל זה כאן הרבה יותר מזה. סדרי הטבע נשארים אותו דבר. תמיד תפוחים נופלים על הראש של ניוטון כבר 6,000 שנה, ללא כל שינוי. כן.
יש פה, בסוף הפסוק האחרון, אשר
ברא אלוהים
לעשות, אז מה
זאת אומרת
העשייה הזאת?
אנחנו נבדוק את זה עוד מעט, כן? אבל כל פנים, ריבונו של עולם החליט במשך כל העידן ההיסטורי לא לפעול, לא להתערב בבריאה. כי ברגע שריבונו של עולם מתערב בבריאה, למשל עושה נס, זה מבחינת ההלכה של הקדוש ברוך הוא, זה חילול שבת.
הרי הוא עשה לנו המון ניסים.
נכון, אז כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו זה חילול שבת. מתי מותר לחלל את השבת? משום ויכוח נפש. אם כן, היו עידנים במשך ההיסטוריה, לא, היה בעידן ההיסטורי זמנים שבהם היה פיקוח נפש, פיקוח נפש של העולם, פיקוח נפש של האנושות, פיקוח נפש של עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא חילל את השבת והתערב ועשה נס. עד רבה, המסר פה של התורה הוא עד רבה, שמכאן ואילך אנחנו צריכים לעבוד, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. כן? וכאן זאת הנקודה שצריך לברר אותה. יש פה שני פעלים שהתורה משתמשת בהם כדי לתאר את בריאת העולם. כן, בבקשה?
יש גם ניסים, בגלל שזה לא העניין של פיקוח נפש לא לעולם ולא לעם ישראל, אלא העניין של נצאת ממון אישה פלוני.
האישה הצורפית. האישה הצורפית.
לא, לא זה.
כן?
כיוון מה שסיפר במסכת תענית על
כן, כן, לא, שם זה בפני קידוש השם. זה בפני קידוש השם שזה נעשה. הנס של נקדימון בן גוריון זה לא כדי להציל את הממון של נקדימון בן גוריון, אלא זה כדי שלא יהיה חילול השם. וחילול השם באמת זה פיקוח נפש.
למה?
כי כל המטרה של הבריאה זה קידוש השם, שיקדש שמו בתחתונים. אז ברגע שיש חילול השם, כל מגמת הבריאה נעלמת. הרי אפילו הגאולה, הקדוש ברוך הוא עושה אותה למען שמו, כדי שלא יהיה חילול השם, חילול שמו. מה? אתה מדבר על השואה, לזה אתה מתכוון. השואה היא הקושי הגדולה. צריך להבין שהקושי שיש להבין את השואה הוא דווקא מפני שהיה פיקוח נפש והיה חילול השם, ולכן הצריך היה הקדוש ברוך הוא לכאורה לפי החוקים של ההלכה שלו לחלל את השבת, והוא לא חילל שבת. זאת הקושי הגדולה שעומדת ביסודה של השואה. אז בהזדמנות שאנחנו נלמד על השואה נצטרך להתמודד עם זה, אבל צריך להבין באמת שהקושיה של השואה הוא מפני שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחלל שבת במקום שיש פיקוח נפש. כן,
כן.
לא, זה לא חילול שבת. כן, זאת שאלה ששאל רבי אבאו, לא, ששאל מין אחד את רבי אבאו, מה שאתה שואל. יש מין אחד, ככה מובא בתנחומא, ששאל את רבי אבאו שהקדוש ברוך הוא לכאורה מחלל שבת, שהרי הוא מוריד את הגשם בשבת, והוא מצמיח את הצמחים ושולח את הברקים, מבעיר וכו'. אז איך הקדוש ברוך הוא מחלל שבת?
אוכל נפש.
זה לא יום טוב, זה שבת. כן? כך שאל מין אחד רבי אבאו. זה בעצם השאלה שאתה שואל, שלכאורה זה כל הזמן יש חילול שבת מכיוון שסדרי הטבע ממשיכים. על זה ענה לו רבי אבאו תשובה שצריך להבין אותה. רבי אבאו אמר לו, זה הכל רשות היחיד שלו, כיוון שהקדוש ברוך הוא יחידו של עולם, כל העולם זה רשותו, אז הכל זה רשות היחיד. לכאורה זה תשובה טובה רק לאחת מה-39 מלאכות, מלאכת הוצאה מרשות לרשות. אבל כל שאר המלאכות זה לא מתארץ. אבל המדרש לא מביא תשובה אחרת. אז איך נבין את זה? אלא פשוט הוא פשוט מאוד, כל מלאכה חוץ מהוצאה מרשות לרשות, זאת מלאכה שמשנה משהו בחומר. כלומר, זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של דבר. למשל, אני מבעיר אש, עד עכשיו האש הייתה פוטנציאלית, עכשיו היא בפועל. אני אורג בד, עד עכשיו הבד הזה היה פוטנציאלי בחוטים, עכשיו אני הרגתי את החוטים זה בזה. אם כן, הוצאתי מן הכוח אל הפועל את היכולת של החוטים האלה להיות בד. עכשיו, מבחינתו של האדם, כל זמן שדבר הוא בכוח הוא לא קיים, כשהוא בפועל הוא קיים, נכון? כן או לא? כן. מה? ככה האדם פועל, נכון? דבר שהוא בכוח מבחינתי לא קיים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא גם הבכוח וגם הבפועל זה קיים לפניו. לכן כשהוא עושה מלאכה הוא רק מוציא מרשות לרשות, מרשות הכוח לרשות הפועל. לכן כל המלאכות כולן אצל ריבונו של עולם הם הוצאה מרשות לרשות. ולכן אם אתה תירצת שהכל רשותו של יחידו של עולם, רשות היחיד שלו, אז מילא תירצת את כל המלאכות. נכון? בסדר. ולכן באמת הוצאה מרשות לרשות זאת המלאכה החשובה שבכל המלאכות. ולכן הגמרא במסכת שבת, המשנה במסכת שבת, פותחת דווקא בהלכות הוצאה מרשות לרשות, למרות שזאת המלאכה האחרונה, כי היא שורש כל המלאכות.
אין כללים
כן?
אין בזה לכאורה אותה מהכוח אל הפועל, זה שום שינוי.
במלשות רשות, נכון. נכון, אתה צודק. וכל שאר המלאכות, אצל הקדוש ברוך הוא אין בהם שום שינוי. הוא רק מעביר מרשות הכוח אל רשות הפועל.
כל המלאכות הוא יכול לעשות.
לכן כל המלאכות הוא יכול לעשות, חוץ ממלאכה שהיא התערבות בסדר העולם, כלומר שינוי סדרי העולם, ואז זה חילול שבת. זה הנס. הנס משנה את סדרי העולם, וזה מה שהוא גזר על עצמו לא לעשות במשך כל יום השביעי. זאת אומרת, בזמן ההיסטוריה. ולכן, כשהוא עושה את זה, זה רק מפני שיש פיקוח נפש. כמובן, כפי שאמרתם, השואה מעמידה סימן שאלה על כל זה. כן? איך ייתכן שהיה פיקוח נפש, שאחד פיכן הוא לא התערב, לא עשה חילול שבת, ויש לזה כמובן תשובה, זה נושא רחב שצריך ללמוד אותו בפני עצמו. כן? השואה. לא, זה פיקוח נפש של אותו יהודי, לא של האומה. מה שאין כן בשואה היה פיקוח נפש של האומה, ולכן יש כאן שאלה, אפילו פיקוח נפש מבחינת חילול השם שלו. כן? חילול שמו של הקדוש ברוך הוא, וכאן זה היה מצריך התערבות. אם כן, יש להבין, כן, מה ריבונו של עולם מצפה מאיתנו שנעשה במשך היום השביעי. אז תסתכלו, התורה כאן משתמשת בשני ביטויים שונים לגבי בריאת העולם. ביטוי אחד, פועל לעשות, הפועל השני הוא לברוא. טוב, בלי להיכנס עכשיו להרבה פיתוח של המושגים האלה, כי זה יצריך מאיתנו הרבה יותר מאשר שעה אחת, אבל לכל פנים, לברוא במעשה בראשית פירושו הדבר כפי שהוא בתוכנית של הבורא. למשל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברא, הכוונה, תכנן שזה יהיה כך. אחר כך זה גם נעשה. נעשה זה כפי שיצא במציאות, שנאמר ביום עשות אלוהים ארץ ושמיים. ברור? ביום עשות השם אלוהים, סליחה. כן, הבדל בין בריאה לבין עשייה. כן. אם כן, גם לגבי כל נברא, אנחנו מצפים לראות את העשייה שלו, וראינו שיש רק נברא אחד בין כל הנבראים, שעדיין עשייתו לא הושלמה. כן? זה האדם, כי הרי נאמר באדם, נעשה אדם, ואילו למעשה נאמר, ויברא אלוהים את האדם. אם כן, העשייה שלו לא הושלמה, אם כן, האדם לא שלם, וצריך לגמור את העשייה הזאת. וזה בעצם מה שנאמר כאן, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. כל מה שעשה, הוא עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כיבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, ונשאר מה שהוא לעשות. אם כן, מה שנשאר לעשות זה האדם. אם כן, כל התרבות האנושית עניינה להשלים את היום הזה, את האדם שהוא הנברא היחיד בין כל הנבראים שטרן נעשה. מובן? האדם הוא היחיד בין הנבראים שרק נברא ולא נעשה עדיין. אם כן, כל עניינה של...
זה ביום
השביעי. מה?
זה ביום השביעי כבר.
לא, מה כתוב ביום השביעי? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כיבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא. על מי נאמר שהוא נברא בלבד? רק על האדם נאמר שהוא נברא בלבד. נכון? אם כן, הוא לא עשה אותו. הוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא, וכאן הפסיק. ולא עשה למרות שהוא הבטיח לעשות.
אז מה זה הכל?
כל מה שהוא אמר, כל מה שנאמר בו שהוא עשה, אז הוא עשה, וזה כולל כל שמיים וארץ, שנאמר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים.
אני אומר שהכל הוא על ברא, מכל מלאכתו אשר ברא.
נכון, כל מלאכתו אשר ברא, את זה גם כן הוא גמר. כלומר, הוא גמר לעשות את מה שהוא עשה, והוא גמר לברוא את מה שהוא ברא.
זאת אומרת שהכל הולך גם על עשייה וגם על בריאה, מה שאתה אומר.
נכון, אבל על האדם לא נאמר שהוא נברא, שהוא נעשה, סליחה. היה רק תוכנית לעשותו, מה?
השאלה שלי היא מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זאת אומרת שהמילה מכל, מבחינה תחבירית או אחרי התנחתה, הוא מופנה על ברא. הוא לא מופנה על עשה.
רגע, אין בפסוק הזה בכלל עשה, בפסוק ג'.
כן, אבל הרב לפי איך שהוא פירש.
לא.
הוא מופנה גם על
העשה. לא, אני מדבר על כל הפסקה כולה.
כן, אבל
לא, יש פסוק אחד שמדבר על העשה, פסוק אחר שמדבר על הברא. הפסוק שמדבר על העשה זה פסוק ב'.
והמילה מכל, נשאר על המילה מכל, היא השאלה שלי.
מכל מלאכתו, לא, רק על האדם, זה הולך. כל מלאכתו אשר ברא זה האדם.
כל המלאכה האדם?
כל המלאכה אשר ברא זה רק האדם.
למה זה כל? זה השאלה.
מה? כי באדם יש כל מיני דברים. האדם זה מורכב מאוד, זה מורכב משמיים וארץ. כן? נעשה אדם, למדנו, כן? שהוא מורכב מכל העולם כולו. לכן, באדם יש הרבה מלאכה. כל מלאכתו אשר ברא. וזה כולל נברא אחד בלבד. כלומר, האדם, ונשאר עוד משהו לעשות שהוא לא עשה. ברור? לא, הוא ברא אותו רק כנברא. כנברא הוא מושלם, לא כעשוי. כעשוי הוא לא מושלם. הרי היה שהאדם עוד לא גמר להתפתח. אנחנו הנברא היחיד בין כל הנבראים שעדיין משתנה. נכון? כן. אנחנו משתנים מכל הבחינות, בעיקר מבחינה התרבותית. כלומר, אומנם מבחינה גנטית כמעט בין שינויים, יש מעט מאוד מוטציות אצל האדם, אבל אפילו רק באופנה, תראה שבגד של השנה, כבר איננו מתאים, כבר שנה הבאה לא יהיה מתאים. זה לנשים, כן? אצל הגברים זה 10 שנים לוקח. אבל על כל פנים, אתה רואה שאפילו בלבוש יש השתנות באופי של האדם, שלא לדבר על המנטליות. המנטליות של האדם השתנה. אתה לא יכול להכיר היום אדם שלפני 100 שנה חשב אחרת ממך. שלא לדבר על אדם שלפני 1,000 שנה ולפני 3,000 שנה. אין מה לדבר, כן? איך שמאז הפרה-היסטוריה, המנטליות של נפש האדם השתנה. מה שאין כן אצל החתולים, שיש לזה סוף. חתולים של היום וחתולים של פעם זה אותו דבר, חוץ מכמה מוטציות.
אז מה זה הסוף בעצם?
הסוף זה כשהאדם באמת עשוי. אז השאלה היא, מהי המשימה העומדת לפני האדם שתקבע את סיום העלייה שלו? כן. נכון, אבל לא נאמר נעשית הנינים. אתה צודק. המילה בריאה נאמרה 3 פעמים במעשה בראשית. בראשית ברא, ויברא אלוהים את התנינים, ויברא אלוהים את האדם. 3 פעמים. אבל בתנינים לא נאמר נעשה תנינים. לכן, התנינים מלכתחילה תוכננו אך ורק להישאר בבחינת בריאה. עשייה זה לגמור את הדבר. כמו שנאמר, ועשתה את ציפורניה. כלומר, יש ציפורניים, זה גדל פרא, ועשתה את ציפורניה, משלימה אותם. זאת ההשלמה. התנינים לא צריכים שום השלמה. התנינים זה ראשית החיים הביולוגיים. זה החיה הראשונה. מה? התנין? התנין זה כוח החיים הכללי. כן? שמתפשט בכל החיים. לכן חז"ל אומרים שזה הלוויתן שם. הלוויתן שהקדוש ברוך הוא הרג ומלך אותה. מלך את הנקבה. כן. ההבדל בין ויכל לוישבות הוא הבדל חשוב מאוד, אבל זה לא הנושא שלנו. עכשיו, אנחנו יכולים גם לעצור על כל מילה, אבל אנחנו אז לא נגמור. עכשיו, אם כן, וישבות, יש איזו משימה של התקופה ההיסטורית, שהיא צריכה להשתלם במשך 6,000 שנה של היסטוריה, ואותם 6,000 שנה מלאים בעבודה. לכאורה אסור להפסיק לעבוד כל זמן שלא הגענו למשימות, לא יישמנו את המשימות של היום השביעי. עכשיו, מהי המשימה של היום השביעי? זה כאן נקודה שצריך לברר. כאן לכאורה התורה לא אמרה במפורש מהי המשימה של היום השביעי. אחר כך אנחנו נראה שהיא כן אמרה את זה ברמז. אבל, לפי מה שאנחנו קוראים בכל ספר התורה כולו, אנחנו רואים שישנה איזושהי משימה שהוטלה על האנושות דרך עם ישראל, על ידי קיום תורה ומצוות, ועל ידי הקיום של התורה והמצוות, אנחנו מגיעים בסוף לאדם השלם. אבל התורה נתנה לזה שם, יש איזה כינוי לזה בתורה. בפרשת קדושים נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כי קדוש, אני השם אלוהיכם. אומר הרמב״ם בשורשים שלו בספר המצוות, בשורש הרביעי נדמה לי, אומר הרמב״ם ש... מצוות קדושים תהיו איננה מצווה ספציפית, אלא היא כוללת את כל התורה כולה. זאת אומרת, להיות קדוש, זאת היא המגמה העולה מכלל המצוות. מה פירוש להיות קדוש? אנחנו כעת נקצר את הנושא. להיות קדוש פירושו להיות בפגישה בלתי אמצעית, להיות קדוש זה פגישה בלתי אמצעית בין הנברא לבורא. לזה קוראים קדוש. עד עכשיו יש לנו פגישה דרך המסך של הטבע. כשהמסך הזה מוסר, אנחנו במצב של קדושה. אם מסירים אותו לפני הזמן, יש סכנת נפשות. שנאמר, בקרובה יקדש ועל פני כל העם מקבל. היו כאלה שניסו, נדב ואביהו, ניסו להסיר את המסכים, שילמו בחייהם. הפגישה הבלתי אמצעית ללא סכנת כליה, זה מצב הקדושה האמיתית. ברור?
מה פירוש טבע?
הטבע זה החוקיות האימפרסונלית שבבריאה. זאת אומרת, החוקיות שנותנת לך יכולת לחשוב שאין אלוהים. כן? מה שנקרא בפיו של הרב צבי יהודה קוק, אלוהים אינקוגניטו. כאילו אישיות חשובה שמתהלכת במקום שאף אחד לא יודע מי היא, כן? אז הוא הולך אינקוגניטו, זה בלטינית, בלי שידעו מי הוא, כן? אז זה הטבע. הטבע זה אלוהים מסתתר. אלוהים מתגלה, כלומר בלי המסך של הטבע, כשאתה נפגש עמו, זה קדושה. יש לזה שני שמות בתורת השמות של האלוהות. שם השם, י' כ' ו' כ', זה השם המיועד לקדושים, ואלוהים א' למד ה' י' מ', זה השם של הקדוש ברוך הוא הנגלה אל האדם דרך מסכים. מובן? אוקיי. כן, זה מה שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, רק י' כ' ו' כ' יישאר, בלי אלוהים. יבוא יום שזה יהיה כך. אבל בינתיים אי אפשר, חוץ ממקום גיאוגרפי אחד בלבד, והוא בית המקדש. כלומר, בית המקדש הוא המקום היחיד בלבד בגיאוגרפיה של העולם, שבו הפגישה הזאת היא אפשרית. לכן גם נקרא, והמקדש, אומר רש"י, מה פירוש מקדש? מה אומר רש"י? נו, פרשת תרומה. אומר רש"י, בית של קדושה. המקום שבו הפגישה הזאת היא אפשרית. ברור. אם כן, המשימה של היום השביעי היא קדושים תהיו, וזה קצת רמוז בפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. זאת אומרת, הוא נתן לו כמשימה את הקדושה, לא את הברכה. אנחנו גם נראה למה. כן, זה גם רמוז בפסוק שנאמר ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אם כן, שם לו כמשימה את הקדושה, לא את הברכה, ואנחנו עוד נראה למה. אם כן, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, המטרה היא קדושה. אם תשימו לב, בכל אחד מששת ימי המעשה נאמר בתורה ציווי, יישום, משפט, סיכום. למשל, ביום הראשון, ויאמר אלוהים יהי אור, זה ציווי. ויהי אור, יישום. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, זה משפט. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, סיכום. אם כן, כך בכל יום יש ציווי, יישום של הציווי, משפט על היישום וסיכום כל מה שהיה. אם כן, לפי זה, הציווי הוא קדושים תהיו. מה היישום? ויהיו קדושים. יבוא יום שיהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. אבל זה טרם קרה, עדיין אנחנו בעידן שבו אנחנו מתקרבים אל השבת, ולכן, כלומר, סליחה, אל היום השמיני, לכן אנחנו לא סיימנו עדיין את עבודת היום השביעי. כן. נכון, התורה לא משתנה, אבל ספר התורה כן. זה כמו שכתוב, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. או, למשל, אפילו, הכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבא אחד. ספר תורה, אבל לא התורה. אוקיי? אז, מה? מה? ההבדל הוא, התורה בהתגלותה, היא עוברת התפתחות. זאת אומרת, התורה אומרת שיש מצווה להיכנס לארץ. לא כתוב בתורה שנכנסו לארץ. אז אסור להיכנס לארץ כדי לא לעבור על דברי תורה. נכון? לפי דבריך. יהיה אסור להיכנס לארץ ישראל כיוון שהתורה לא דיברה על זה. היא רק אמרה את זה כציווי. אז צריך להשאיר את זה כציווי. לא כיישום, כן? כמו שאומרים, הבטחתי ולא הבטחתי לקיים. זה ברור שאם התורה נתנה איזושהי משימה להיסטוריה, אז זה סימן שהמשימה הזאת צריכה לבוא לידי השלמה. זה הכוונה, יהיה כתוב בתורה ש... אוקיי? אם כן, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי יהיה כתוב. אבל עכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין איך זה שעם ישראל כן שומר שבת. ייתכן מאוד לומר, בעצם זה מה שהתורה מספרת לנו, שעם ישראל כבר השלים את המשימה של הקדושה. אנחנו כבר קדושים, נכון?
לא.
למה? מה? ממלכת כהנים וגוי קדוש? מצד הפרט עוד לא הגענו, מצד הכלל כבר הגענו.
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים.
נכון, אם שמוע תשמעו בריתי, ושמענו, נעשה ונשמע, אמרנו. אם כן, אנחנו כבר קדושים. יש איזה גוי אחד, לא סליחה, יהודי אחד, פרופסור בירושלים, שאמר שהרב קוק וקורח אמרו אותו הדבר. ששניהם אמרו כל העדה כולם קדושים. כן? כך אמר אותו פרופסור. יש רק טעות אחת. נכון שקורח אמר כל העדה כולם קדושים, אבל הרב קוק לא אמר את זה. הרב קוק אמר כל העדה כולה קדושה. יש הבדל. מצד הכלל, אנחנו כבר קדושים. מצד הפרט, יש עוד הרבה עבודה. אבל מצד כלל ישראל, האומה ככלל, כבר הגיעה למשימה הזאת. זה כבר, מה? מאז שיצאנו ממצרים, ולכן מאז ניתנה השבת.
אחרי מתן תורה, לפני
לא, במראה. במראה ניתנה, מה?
למה
דווקא שם? כי אז לראשון, טוב, זה באמת נושא שחשוב לברר אותו, משום שהתברר שהטבע של עם ישראל מתאים לתורה. אני רוצה אולי פה לקרוא, בזכות השאלה שלך אנחנו נבדוק את זה בספר שמות, יש פה... בספר שמות נאמר כך, לפרק ט"ז. וידבר השם למשה לאמור. כן, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. מה זה אנסינו הילך בתורתי אם לא? מה זה ללכת בתורה? תראו, אתה רגיד, לשמור מצוותיי. ללכת בתורה זה משהו אחר לגמרי. ללכת בתורה זה הכוונה שבאופן טבעי ספונטני אתה מתאים לדברי תורה בלי לדעת שזה דברי תורה. אז זה סימן שהתורה מתאימה לך. כן, איך זה קורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. טוב, אז זה כאן אני לא הבנתי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אמתיר לכם לחם מן השמיים יום יום, וביום השישי, מה יקרה לבני ישראל? הם יקחו פי שניים. מה משה מספר לעם? ויאמר משה, בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם כי על המשקים על השם. כלומר, מה אומר משה? אל תדאגו, מחר בבוקר יש מן. מה הוא לא אומר להם? שצריך לקחת פי שניים ביום שישי. הוא לא אומר להם את זה, למרות שהקדוש ברוך הוא סיפר לו את זה. מוזר. אחר כך הם באמת עושים מן המן, ואז משה אומר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולו תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, ויפקטו המרבה והממעיט, ויעמודו בעומר וכו'. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. לא מספר להם שביום שישי צריך לקחת פי שניים, נכון? ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש, ויקצוב עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי אוכלו. למה? כי הם כבר הבינו שאם הם יקחו יותר יהיה תולעים ויבאש, אז הם יפסיקו עם זה, נכון? אחרי היום הראשון שהם ראו שכשעוברים על דברי תורה יש תוצאות לא טובות, החליטו כל יום לקחת רק כפי אוכלו. ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה. מי אמר להם? אף אחד. שניה אומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה, כלומר הרבנים, ויגידו למשה. מה הם אומרים למשה? הם עוברים עוד פעם על מה שהם עשו ביום ראשון, הם שכחו כבר שאסור לקחת יותר. ויאמר להם, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. כלומר כזאת שחוקו סיפר לי שזה יהיה ככה. זאת אומרת, התברר במראה שבהתנהגות הספונטנית של בני ישראל יש התאמה לרצון הבורא, אפילו כשזה נראה עבירה. שבת שבתון קודש לשם מחר, את אשר תופו איפה ואת אשר תבשלו בשלו, והיה עודף אני יכול לכם לשמרת עד הבוקר. כלומר, זה הסיבה שניתנה אז השבת. עכשיו מעניין, מי ידע את הסוד? משה ידע את הסוד, גם העם הרגיש את הסוד. מי לא הביא? נשיא העדה. כן, כלומר, אתם לומדים מכאן שתמיד יש שלוש שכבות באומה. יש השכבה הנמוכה, הספונטנית, שבאופן טבעי מרגישה בהרגשה בריאה למהו הכיוון שבו האומה צריכה ללכת. יש לכם יחידי סגולה שגם הם מבינים בסתרי תורה מה שצריך להיות, ובאמצע אנשים שהם כבר לא מן ההמון, אבל יחידי סגולה הם עוד לא, ולהם דווקא קשה להבין. כן? טוב, יש מה ללמוד מזה, בלי רמזים לאף אחד. כן. מה?
בתוך הנקודת המחשה הרבה, אני מבין שבעצם מהתפקיד של עם ישראל זה לא לעשות כלום כל השבוע.
למה?
כל השבוע צריך להיות שבת אחת
ארוכה. זאת השאלה. אז עכשיו אתה שואל את השאלה הפוכה. אם ככה, אז למה בכלל לעבוד? אם כבר הגענו ליום השבת, אז שנשבות כל השבוע. תשובה. אומות העולם עוד לא הגיעו לזה. אז אנחנו משתפים את ההיסטוריה שלנו בהיסטוריה שלהם במשך שישה ימים בשבוע. כלומר, מתוך השותפות שלנו בגורלו של עולם, אנחנו שישה ימים עובדים ויום אחד נחים. ברור? וזה מה שאנחנו אומרים במנחה של שבת. גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לעמך ישראל נטתו באהבה. אם כן, כל הששת הימים, ששת ימי המעשה, משותפים לנו ולאומות העולם. כן.
גם את ההשלמה בתור יחידים.
כן, אפשר גם להגיד את זה, אבל אפשר גם להגיד שזה שאנחנו זקוקים להשלמה בתור יחידים, זה מכוח אומות העולם. אם מלא אומות העולם, כבר היינו מגיעים כל אחד מאיתנו כבר להשלמה הזאת. כן.
מבחינת זה כרונולוגי, מה
בא לפני
מה,
נעשה
ונשמע, או אתם...
הסיפור הזה קדם. זה מיד עם קריאת ים סוף קרות.
לא, הסיפור של הוא הרי מבקש שאתם תהיו לי לממלכת כהנים וגוי קדוש.
נו.
והרב אמר שבעצם מתבסס על...
כן, זה רק גילוי, זה גילוי מילתא, מה שנקרא.
לא, אבל שני הדברים הם לפני כן, והבקשה היא אחרי כן, זו השאלה שלי.
מה, תגיד משפט ברור.
גם המקרה שאחר למדנו עליו אמן.
כן,
וגם...
זה קרה לפני.
כן, וגם נעשה ונשמע, קראו לפני...
לא, כאן נעשה ונשמע קרה אחרי. נעשה ונשמע, זה קרה אחר כך. כן. עכשיו, כן, אגב, הפסוק זה כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע אותו עוד פעם. כן, זה הפשט של הפסוק. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. כלומר, מה שדיבר השם, אז שמענו אותו. נעשה עכשיו ונשמע אותו עוד פעם.
ומה המיקום של הפסוק, ואתם תהיו לי ממכת?
זה לפני מעמד הר סיני. אבל אחרי פרשת המן.
מה פירוש אתה?
מתוך הבנה. כן? עכשיו, עד עכשיו שמענו והבנו קצת, ורוצים להבין יותר. אם שמוע תשמע, אם שמוע בישן תשמע בחדש. לא, זה משנה את המשמעות של התגובה של העם מכפי שרגילים להבין. נכון. לא, זה מעלה את הערך. כי וכי יהיה לדעתך עם ישראל טיפשים שהם אומרים אנחנו עושים דבר בלי להבין אותו? מה פתאום?
מה, זה גדולה?
לא, זה לא גדולה. זה טיפשות. כן. טוב, בסדר, אנחנו עכשיו לא לומדים על נעשה ונשמע, תעשו לי טובה. עכשיו אנחנו ממשיכים עכשיו עם יום השבת. יום השבת זה אם כן היום שבו יש מעין עולם הבא. כלומר, אפשר לומר ככה, ברגע שאנחנו נסיים את ההיסטוריה שלנו, ייגמר היום השביעי. אז מה יתחיל? יום השמיני, יפה. עכשיו, השבת, יום השביעי שעכשיו קורה, זה יום השביעי עבור מי? עבור הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השובר. איפה אנחנו נמצאים? בששת ימי המעשה. כלומר, לכן ההיסטוריה שלנו בנויה מששת אלפים שנה. כלומר, היום השביעי של הבורא זהה לששת ימי המעשה של האדם. ולכן יש ששת אלפים שנה כנגד ששת ימי המעשה. מסקנה, אנחנו עכשיו ביום שישי אחרי הצהריים במטבח יהודי. נכון? כיוון שאנחנו בשנת תשנ"ג, סימן שכבר החל קדושת שבת להיות מורגש, ולכן מאז שנת תשנ"ן המאורעות הולכים ונעשים מהירים יותר ויותר. למה? כי איך אומרת המשנה במסכת אבות, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים מטלים, ובעל הבית דוחק, והשכר הרבה, והכל מתוקן לסעודה.
מה מיוחד תשנ"ן?
איזה סעודה? של ליל שבת. זה בדיוק חצות היום של יום שישי. פשוט מאוד. אם כן, ולכן אפשר להבין איך זה שהמאורעות מבחינה דמוגרפית, טכנולוגית, פילוסופית במאה השנים האחרונות הלכו כל כך מהר, הרבה יותר מאשר במשך אלפי השנים שקדמו, משום שאנחנו מתקרבים עכשיו לקראת יום זה תלוי מצד הבורא, אנחנו מתקרבים ליום השמיני שלו. אבל מצד האדם זה יום השביעי שלנו שבדרך.
כלומר, שבת שלנו, מה שאנחנו
שותקים
היום, זה איזשהו תמצית
שאנחנו שותקים. יפה. בעצם, שבת שאנחנו שומרים, זה הקדמה של היום השמיני. לכן עכשיו אתם יכולים להבין שהמקדש הוא משהו שונה לגמרי מכל הדברים האלה. המקדש הוא המקום שבו היום השמיני כבר התחיל. מובן? כיוון שהקדושה כבר הושגה במקדש. אם כן, אדם שנכנס למקדש נמצא במקום אקסטרה טריטוריאלי. אנחנו ברגע שעוברים את הסף של המקדש, אנחנו עוברים מן היום השביעי ליום השמיני. מובן? ולכן יש הלכה, לא שומרים שבת במקדש. מובן עכשיו למה? עכשיו יוצא לפי זה שכל עבודת העולם הזה זאת הכנת המקדש, זאת הכנתו של עולם שדומה למקדש. יותר נכון, שהמקדש דומה לו. הבנתם או לא? מה? אני חוזר על זה. המקדש זה מין שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. זה מין טעם מוקדם של מה שיהיה בעולם הבא. מובן? זאת אומרת, זה משהו לא טבעי לעולם הזה, המקדש. מקום שבו יש כבר קדושה. ולכן זה גם מסביר מדוע בית המקדש נחרב מדי פעם. כי זה גוף זר בעולם. אז היום השביעי מתקומם נגדו. מובן? הטבע מתקומם נגד היום השמיני הזה, חתיכת יום שמיני, לא במקומה. מה? כדי לדעת לקראת מה הולכים. אבל על כל פנים, זה לא טבעי לעולם הזה, יום השמיני הזה שנמצא כאן, שגרירות הזאת. כן? זה מין משהו דתי מיוחד, זה דתי כאן. כן? ולכן זה לא שייך לסדר, זה אפילו היה בדיחה, זה לא שייך אם כן לסדר של העולם. ועכשיו אפשר לומר, היום השמיני שעתיד להיות, זה בעצם עולם שכולו מקדש. ברור? יוצא לפי זה, במה אנחנו עסוקים במלאכת העולם הזה? אנחנו עסוקים ב-39 מלאכות הבונות את המקדש. עכשיו יש לכם מפתח להבין דבר חשוב מאוד. איך זה שלמדו את ההלכות של מלאכות שבת, איזה מלאכות אסורות בשבת, למדו את זה מבניין המשכן. עכשיו זה מובן לגמרי. כי כל מלאכת היום השביעי זה להכין את היום השמיני. כלומר, מלאכת שבת זה מה שמכין את המקדש. במקדש כבר לא שומרים שבת. ולכן, בניין המקדש אינו דוחה את השבת, אבל עבודת המקדש דוחה את השבת. אני חוזר על זה. כל העולם הזה, ששת ימי המעשה שלנו, זה מכין את היום השביעי שלנו, שהוא היום השמיני של הבורא. עכשיו, איך נראה היום השמיני הזה? כן, כמו המקדש. זאת אומרת, מה מוטל עלינו במשך כל ששת ימי המעשה? כל המלאכות הבונות את המקדש. כמה מלאכות צריך כדי לבנות את המקדש? 39. אם כן, אלה הם 39 המלאכות השובתות ביום השביעי. עכשיו זה יותר מובן? כן. נכון.
מה הקשר? מה קורה איתנו
לספר? אז תסתכל קודם כל מה שכתוב במקור למטה. המקום שבו הפסוק הזה שנמצא למטה מתאר את בניין המשכן הראשון בהיסטוריה, המשכן שהיה במדבר. מה נאמר עליו? ויהי ביום השמיני. כלומר, בניין המשכן היה התחלה של היום השמיני. מובן? ורש"י אומר שמה הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כן, זה היום השמיני שהתחיל אז, ואז אנחנו חיים במקדש, אנחנו חיים ביום השמיני כביום המקדש, כבבית המקדש. כלומר, זה הזמן שבו ריבונו של עולם חוזר להיות מתערב בבריאה, ואז זה הזמן של המנוחה של האדם. זה הזמן שבו אנחנו לא עושים מלאכה. עכשיו יותר מובן? כן, לכן בשבת אנחנו אומרים שזה מעין עולם הבא. כן, משהו שהוא לא מן העולם הזה. מזה פעם אנחנו נפגשים עם זה, כל שבעה ימים נפגשים עם העולם הבא הזה. כן? כן. כן, היובל זה השבת של השמיטות. כן? זה היום השמיני. הרי במודולו 7, כן? 50 זה שווה 8, נכון? במודולו 7. זאת אומרת, 7 כפול 7 ועוד 1 זה יוצא 50. זאת אומרת, 7 שביעיות, יש לזה יום שמיני, זה היובל. אור. כן.
למה זה מושג בצורה של איסור? אסור, 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 זה
נהיה
כזה יום של
טקלים. נכון, זה יום שכולו אסור. זאת אומרת שהמעלה של היום השביעי היא כל כך גבוהה שאין לנו שום אפשרות להכיר את זה בצורה חיובית. למשל, אצל הפילוסופים מימי הביניים, כשרצו לדבר על תארים של הקדוש ברוך הוא, אמרו אל תיתן שום הגדרה חיובית. למה? כי אם תיתן הגדרה חיובית אתה מצמצם. אז מה אתה יכול לדעת? מה הוא לא? מה הוא לא זה שום דבר? לא. ככל שתדע יותר מה הוא לא, אז תתחיל לדעת מה הוא כן. כמו כן, יום השבת הוא למעלה מן הטבע. ולכן, מבחינתנו, אין שום אפשרות לדעת מהי השבת, אלא דרך השלילה. לכן, יש 39 איסורים. תשמור על כל האיסורים האלה, אז תתחיל לדעת מהו השבת. שאם לא כן, לא אוכל להגדיר לך מהו השבת.
העונג.
מה? שונג. מה זה העונג הזה? זה עונג שאין לנו מושג בו. ולכן אין ברירה אלא לא לעשות, ועל ידי זה תדע מהו. או? זאת אומרת שמי שלא שומר שבת לא יכול לדעת מה זה השבת. כן. מצוות הקידוש היא המצוות העשה החיובית היחידה בשבת. זאת מצווה לומר שהיום שבת. זאת, אין מצווה לשתות יין מן התורה. המצווה מן התורה זה לומר היום שבת. כן? זה לא בעל תוכן חיובי. עד כדי כך שהגמרא, כשדנה אדם שלא יודע שמלאכות שבת אסורות, אבל הוא יודע שזה שבת, במה הוא יודע שזה שבת? כן? זאת השאלה ששואלת הגמרא שם. עכשיו, כן. יוצא לפי זה שכל המלאכות שאנחנו נמנעים מלעשותן בשבת הן כלל המלאכות הבונות את העולם. מעניין? זאת אומרת שאפשר לסכם את כל עבודתו של האדם בעולם הזה ב-39 מעשים שונים. זה מה שזה אומר. זה מסכם את הכל. אבל נראה למה. מה? אם אנחנו אומרים ש-39 המלאכות זה כל מה שנצרך כדי לבנות את העולם. אם כן, זאת אומרת שאפשר לסכם את כל עבודתו של האדם בעולם הזה ב-39 מעשים שונים.
כולל התולדות. כולל
התולדות, הן תולדות של האבות. זאת אומרת, אבל יש 39 אבות שמהם מסתעפים כל המעשים של האדם בעולם הזה. כן? לא, לכן זה מה שאנחנו צריכים להבין. למה 39? כן? כאן אנחנו צריכים להיכנס לדברים שהם יותר שייכים לעולם הרמז, אבל בכל זאת יש להם משמעות, גם מבחינתנו. יש שני אופנים להסתכל על מה שנעשה בעולם. מבחינה כמותית ומבחינה איכותית. הכמויות נמדדות במספרים, וזה מה שאנשי המדע מחפשים בעולם. הם מחפשים כיצד מודדים. זאת עבודת על איש המדע, וכל העולם כולו בשביל איש המדע הוא אוסף מספרים ויחסים אלה או אחרים. זאת הייתה למשל השיטה של הפיתגוראים הקדומים. אבל אפשר להסתכל על העולם לא בתור אוסף של כמויות, אלא על העולם גם כמפגש של איכויות, כדברים שלא רק נמדדים אלא גם נאמרים, כדיבור. אם כך, עלינו להסתכל על העולם כבנוי משני מרכיבים, ממספרים ומאותיות. זה מובן או לא?
בכלל לא.
אז למה אתה לא אומר? אבל עד שלא שאלתי. אני רוצה לעזור על זה. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו מבחינים בו שני מישורים של מציאות. מציאות הניתנת למדידה מספרית, ומציאות, אפשר לקרוא לזה כמותי, ומציאות הנמדדת כאיכות ולא במספרים. למשל, זה טוב וזה רע, זה יפה וזה מכוער, זה לא דבר שניתן למדידה מספרית. הדבר הזה ניתן למדידה בדיבור, במילים, במילים אנושיות. אם כך, נצטרך לומר שהעולם בעצם נמדד, נברא, אפשר לומר, ב-22 אותיות וב-10 מספרים. כן? איך אומר המדרש? יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כלומר, כל האיכויות מסתכמות באותיות שבהם הבורא מדבר, משתמש כדי לדבר כשהוא בורא את עולמו. וכמובן גם, כדי שהוא משתמש לא רק באותיות, אלא גם במספרים. סך הכל, 22 אותיות ועוד 10 מספרים, כמה זה יוצא? 32. איי, 39 מלאכות צר. מה יהיה? סופיות זה עוד 5, מה? אז זה 5. והכולל וה... כן.
17
אחוז בעל. זה פשוט מאוד. זה לא נכון שיש 22 אותיות. מה עם דגש קל? שמעתם על המושג הזה? דגש קל. בית, וית. זה לא אותה אות? זה שתי אותיות שונות. נכון? כמה אותיות יש ששמים בהם דגש קל? 7. נכון? בגד כפרת, נכון? כן, רש גם כן. למרות שבעברית מודרנית כבר לא עושים את זה, אבל בעברית ארץ ישראלית קדומה היו עושים את זה, ולכן המקורות, גם בספר הכוזרי מאמר רביעי, מביא את זה שיש 7 אותיות כפולות.
איך נהגים?
מה? מן הסתם רש מגולגלת ורש צרפתית כנראה. עכשיו, ולכן יש כמה רשים דגושים בתנ"ך.
איזה אותיות הרם?
בגד כפורת, כן? אלה הם 7 אותיות, סך הכל יוצא לנו 39. עכשיו, זה יפה, אבל איפה זה מתאים לה 39 מלאכות הידועות לנו מן המשנה המודפסת לפניכם? אנחנו כמובן לא נעבור על כל המלאכות, אבל תשימו לב לעובדה מעניינת. העולם של האיכות בנוי משני חלקים. בנוי מהמזון ומן הלבוש. כלומר, מה שחיוני ומה שהוא תוספת. מספר המלאכות הנדרש כדי לעשות לחם הוא 11 מלאכות בדיוק, כן? הזורע, החורש, הקוצר, המאמר, הדש, הזורע, הבורר, התוכן, המרקד, הדש והאופה, 11 מלאכות של סידור הדפק, ועוד 11 מלאכות הנדרשות כדי לעשות בגד, סך הכל כמה? 22. עוד 7 מלאכות כדי לעשות אור, בגד אור. זאת אומרת, בגד חזק יותר, עם דגש. עכשיו תוסיפו לזה, אין זמן, עכשיו זה מוקלט, ועוד 10 מלאכות ששייכות לעולם הכמות. כמה חומרים יש בעולם? כמה יסודות יש לפי תורת היסודות?
4,
נכון? אש, מים, רוח ואפר. פשוט הפעולות הכמותיות בארבע היסודות האלה, המחבא והמבעיר זה באש, נכון? הכותב והמוחק זה במים, הבונה והסותר באפר, הקושר והמתיר באוויר. אבל נשאר לנו עוד 2. המעבר מן היש לעין ומן העין ליש. מן העין ליש זה מכה בפטיש, מה שמסיים מלאכה, ומן היש לעין זה מוציא מרשות לרשות.
אבל למה אתה צריך שתי אותיות?